שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה נשמע?
בסדר גמור, ואני מזכיר למאזינים שעוסקים בעולמות הגוף והנפש והבריאות הטבעית, שיש לנו פלטפורמה שמקדמת את התחומים האלו, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו שנביא אתכם לקדמת הבמה. הפרטים המלאים בקישור שיצורף לתיאור הפרק, ולענייננו, היום אנחנו הולכים לדבר על סיפור מעורר השראה של התמודדות עם גידול בראש, ואנחנו שמחים לארח לטובת הנושא החשוב הזה את אשת התקשורת מירב מילר. שלום מירב, מה שלומך היום?
איך אומרים? אתה יודע, בסך הכל אני בסדר, זו תקופה כזאת שאף אחד לא אומר שהוא בסדר, אבל זה לא קשור לסיפור האישי שהזכרת, מהבחינה הזאת, טאצ'ווד, הכל בסדר. חזרתי לשגרה, אין פה שגרה, אבל לשגרה הפרטית שלי.
נשמע מעולה.
כן.
נרצה להתחיל באמת למי שלא מכיר, יצא גם סרט שלך בנושא הזה שנקרא בעיניים פקוחות, ונרצה להבין כאילו איך הכל התחיל, מתי, כאילו מה היה הסימפטומים שגרמו לך להבין שיש פה איזושהי בעיה, ואיך השתלשלו כל האירועים עד שהבנת שיש פה משהו רציני.
אז הסימפטומים התחילו מזה שאני פשוט מתעסקת יותר מדי במול המראה, מה קורה עם הגיל, כי לא היה שום סימפטום רפואי לכאורה. פשוט נפל לי אפאף. ואמרתי, אוקיי, הגעתי לגיל, הייתי בת 48-49, ואמרתי, הגעתי לגיל שכבר צריך כנראה לעשות משהו עם האפפיים, נפל אחד, צנח כזה יחסית לשני. אז הלכתי לפלסטיקאי, לשאול אותה אם זה בוטוקס או אולי משהו קצת יותר. ולא כל כך מצא חן בעיניו שרק אחד והשני עוד צעיר ורענן. והוא שלח אותי לבדיקת MRI שהייתה אמורה לשלול משהו אחר בכלל, של בלוטת התריס, איזושהי תת פעילות או יתר פעילות, מי זוכר כבר כי זה היסטוריה. אז הלכתי לעשות MRI, ולא אהבתי את זה. ועוד כשהוא אמר לי, תעשי MRI, הגוף שלי היה באיזשהו סטרס.
מה, מעצם זה של הבדיקה?
כן, הוא אמר לי, מה את נלחצת? זה בלוטת התריס. אם חלילה זה מה שאני חושב, את לוקחת תרופות, והכל מתאזן, ולא לא, לא נרגעתי. כאילו משהו ידע, אבל לא הרגשתי שום דבר. זה באמת היה, הסימפטום היה שהסתכלתי במראה, ולא לא אהבתי את מה שראיתי. אז עשיתי MRI, וכל ה-MRI בכיתי. את יודע, רק בדיעבד אני יכולה להגיד לכם שכאילו אולי הגוף ידע מה שאני עוד לא ידעתי.
בטוח.
כן, כי מה את כל כך בסטרס, וגם אבא שלי אני זוכר שמה לי, מה את כל כך במתח, ולא ידעתי להסביר. אז עשיתי MRI, וכשהגיע הבדיקות, זה היה ביום רביעי, פברואר 2020, חורף וקר, ואני מקבלת הודעה שהגיע...
קורונה.
קורונה. בתחילתה. אני מקבלת ההודעה שהגיעו התוצאות. ואני אומרת לאייל, שהיה אז הבן זוג שלי, אני לא יכולה לפתוח. הוא אומר לי, תפתחי. אמרת, אני לא מסוגלת. ותקשיבו, זה מדהים, זה היה אמור להיות משהו ממש... אומר לי, בסדר, בסדר, אני אפתח. והילדים בחוג כדורסל, ואני מחכה בחוץ שהם יסיימו את החוג, ונהגת שפוטה, הביאה, מחכה, מחזירה, אתם מכירים? אומר לי, בסדר, אני אפתח. ואני מחכה לשנייה הזאת שיגיד, אין פה כלום. בשקט. ואתה יודע, אני מדברת על זה עכשיו, וכאילו עברו כמעט 4 שנים, ואני...
צמרמורות.
כן, זה עוד... אני אומרת לו, נו, כאילו לא אמור להיות, אין ממצא פתולוגי, שלום ביי. אז הוא כזה צוחק במבוכה, ואומר לי, יש פה משהו. זהו, עד עכשיו אני מרגישה את התחושה ש... אני אומרת לו, מה זאת אומרת, יש פה משהו? והוא לא הכיר את המונח, אז אתה פותח דוקטור גוגל, ואז...
חשכו עינייך.
ואני כל הזמן אומרת שאני לא יודעת אם השמיים נפלו עליי, או שהקרקע נשמתה, אבל כאילו אתה... וואו. לא הצלחתי לנשום. זהו, זה תחילתו של המסע, אחרי צהריים הכי שגרתי, שמה שהטריד אותי זה מה אני אכין לארוחת ערב.
ומה עושים אחרי חוויה מטלטלת כזאת? למי פנית?
אז התחלתי כמובן עם הרופאת משפחה ועם אותו פלסטיקאי ששלח אותי, ועם המזל שלי אף אחד באותו זמן לא היה זמין בדיוק בשעה הזאת שאני הפסקתי לנשום. אז אתה הולך לדוקטור גוגל, שזה באמת הכי גרוע שיכול להיות. הכי גרוע, כי שם זה, כל דבר זה כמעט גזר דין מוות בערך. עד שבסוף תפסתי את הרופאה, ואז היא אמרה לי, לא נעים, לא נורא. ככל הנראה תצטרכי ניתוח, ראש, לא כיף היה לשמוע את זה. תחשבו, אני סתם יום רביעי, באמת, התרדה הכי גדולה שלי זה איך נסגור ארוחת ערב.
שאלת שאלות, כאילו איך זה קורה, אם זה גנטי, אם זה בגלל משהו, אורח חיים לא בריא.
זה קורה, זה מוכר, זה ככל הנראה שפיר. ששוב, ככל הנראה זה אמור להיות מאוד מרגיע, וזה גם יכול להיות, ואם לא. ובאמת הגעתי לניתוח, וכמו עיתונאי טובה, עשיתי תחקיר, וקראתי כל מה שאפשר היה ללמוד מזה, וחלק היה יותר מרגיע, חלק היה פחות מרגיע, ושאלתי את כל השאלות. אגב, זה לא גנטי. זה, אין, אין איזה, לא יודעים, יכול להיות שהייתי עם זה כל החיים, יכול להיות שזה משהו שהתפתח, אבל לא היה מנוס מניתוח ראש, שאלתי כמה וכמה חוות דעת, והלכתי לניתוח ראש, ואז באמת הקורונה מתחילה ככה לסגור עלינו תרתי משמע, אז טקטקתי את הכל מהר, כי הבנתי שאנחנו הולכים לסגר ורציתי...
אז פק לפני הכל?
רציתי לגמור עם זה, טקטקתי את כל הבדיקות, מה שאפשר היה, והקטע שלא אמרתי לאף אחד. אמרתי, אני עושה את הכל הכי מהר שאני יכולה, תוך כמה ימים אני קובעת תור, מוציאה את הדבר הזה מהחיים שלי, וממשיכה הלאה, ואני כל הזמן מספרת שהייתה לי פנטזיה, לשבת אחר כך עם החברות שלי, לשתות איזה דרינק ולהגיד להם, יו, אתם לא מאמינות מה קרה לי לפני כמה ימים. כמו מה שאמר, מכה קלה בכנף, ניתוח ראש, לא נעים, לא נורא, את חוזרת לשגרה, וזאת הייתה הפנטזיה שלי. אבל היא לא הצליחה, כי הניתוח הצליח, הגידול לא מת. זאת אומרת, יש גידול בראש, עשו ביופסיה, והוא אכן שפיר, תודה לאל, זה סרט אחר, ולא הצליחו להוציא אותו. המיקום, ההרכב, הוא ישב, הוא חיבק את העורק הראשי. והיה כנראה מסוכן להתקרב אליו, ולא רצו לסכן אותי. אז הפנטזיה של להגיד, אתם לא מאמינות מה היה לי, נשאר. עכשיו תגידו אולי זה השיעור שלי, שרציתי לגמור עם הכל ולהוציא את זה מהחיים שלי ולחזור לשגרה כאילו כלום. אז אם אתם בעניין של שיעורים, אז לא.
רציתי להבין רק איך לא שמו לב, כי את בתקשורת, את בטלוויזיה, לא שמו לב שאף אף אחד סגור.
לא, זהו, לא היה ממש סגור. זה מה שאני אומרת, שזה זה סוג של טמטום, כי לא יודעת אם מישהו בכלל ראה את הנפילה הזאת. אני ראיתי אותה, אבל זה מה שהציל אותי, הטמטום הזה במרכאות, כי זה לא שבטלוויזיה אמרו לי, יואו, עין אחת שלך ככה, או חברות, או אמא שלי, או אחותי, או מישהו. לא, זה אני, לי זה הפריע, האי-סימטריה הזאת, שאגב, יש לכולנו, כן? אבל לי זה הפריע, וההתעסקות היתרה הזאת, היא בעצם הצילה אותי. אז למחיר, כאילו, לפעמים יש לזה תועלת, כאילו, לטמטום במרכאות, או לרדידות, או לא משנה, אלא התעסקות במראה, כאילו.
מה היה הרגע הכי קשה במחלה, ואיך התמודדת איתו?
היו כמה רגעים קשים. הגילוי הוא באמת רגע מאוד קשה, כי אני תמיד אומרת שאי ודאות הוא מצב שהכי קשה לנו לשאת. שאתם כבר יודעים איך קוראים לזה, מה יש לכם, זה לא תמיד קל ונעים, אבל אתם יודעים מה לעשות. האי ודאות, עד שענו לי, ישבתי על הספה בסלון, פברואר, גשום קר, ואני רועדת. אני מתה מפחד ומפחדת למות. כי המילה גידול בראש, אגב, היום אני אומרת אותה וזה לא מובן מלאב. לא יכולתי להגיד את הביטוי הזה, גידול בראש. גם כשהרופאה אמרה לי, תראי, הרבה אנשים אחרי גידול חוזרים לשגרה, אבל באמת, למה היא מספרת לי את הדברים האלה? איך זה נוגע אליי? כאילו יש איזה כזה שלב, אז היו שלב כזה שקשה להתמודד. אז היו הרבה רגעים קשים, הרגע הגילוי, ההמתנה לניתוח. שוב, כל האי-וודאות זה סביבה שהיא בלתי נסבלת, נורא קשה להיות באי-וודאות.
כמה זמן לקח מהאבחון עד לניתוח?
תקתקתי את זה, אבל נניח משהו כמו 10 ימים. עד שממש קבעתי תור לניתוח, שזה די מהר, כי צריך לעשות המון המון בדיקות, עיניים, וכל מיני דברים שאני פשוט ראיתי כל כך הרבה רופאים בתקופה כל כך קצרה, וזה כל כך לא שייך לחיים שלי. ותחשבו שאף אחד לא יודע.
מתי ידעו אחרי?
אחרי הסרט שעשיתי בקשת על זה, שזה סיפור בפני עצמו, כבר כולם יודעים. כמעט לא סיפרתי גם להורים שלי, אבל...
לא רצית להלחיץ ולהדאיג.
במקרה של המשפחה הקרובה לא רציתי להלחיץ ולהדאיג, במקרה של הסביבה גם לא רציתי. לא רציתי שיסתכלו עליי וגידו לי, בהצלחה והכל יהיה בסדר. לא, לא רציתי את הטקסטים האלה, לא, זה לא הרגיע אותי. אני רציתי לעשות את זה ולהוציא את זה מהראש להתרתי משמע ולהמשיך הלאה. ואגב, בטלוויזיה גם לא ידעו. שזה מסכה מאוד קשוחה, ואני זוכרת שחיים אתגר ואני הגשנו אנשים ביום שלישי, הניתוח היה ביום רביעי, הוא אמר לי, נתראה בתוכנית הבאה, ואני אומרת, אולי לא. זה היה, לא יודעת.
וואו.
וכן, אף אחד לא ידע. לא, לא, לא רציתי, לא רציתי רחמים, לא רציתי איזושהי אמפתיה מזויפת, ולא רציתי שיגידו לי יהיה בסדר, רציתי שאני ידע שזה יהיה בסדר.
אז גילית על עצמך במהלך הדבר הזה שאת חזקה? או שידעת לפני?
בוא נגיד שגיליתי עוצמות שלא ידעתי, וגם לא נדרשתי לכאלה התמודדויות, כי באמת זה היה אובדן שליטה הכי קשה שחוויתי. הנה, אפרופו רגעים קשים, כי מצב בריאותי שנכפה עלינו זה... זה קשה מנסור, כי אם לא טוב בעבודה, אז מחליפים עבודה, אני לא אומרת שזה קל, אז מתפטרים או משנים או עוברים החלקה, יש מה לעשות. כשלא טוב בבית, אז גם הולכים לטיפול או, או, או נפרדים, או יש מה לעשות. כשתקוע לי גידול בראש, אני, אין לי מה לעשות עם הדבר הזה, כאילו אני תלויה באחרים, אין לי שום שליטה על המצב שלי. וזה היה לי מאוד קשה לנשום, לישון, לרוץ, שתכף נדבר על זה, כי זה אחד הדברים שמאוד הצילו אותי. אז זה רגע קשה.
רצה כל יום?
אני לא רצה כל יום, אני רצה כמעט כל יום, אני רצה הרבה שנים, זה...
בחוץ זה, או
זה
במכון?
מנוף, לא, רק בחוץ. אני רוצה לראות זריחות, אני רוצה לראות שקיעות, אני רוצה לראות ים, אני רוצה לראות אנשים. מכון מבחינתי זה עדיפות אחרונה. כן.
איך עברה לך התאוששות אחרי הניתוח? כי בכל זאת ניתוח ראש זה משהו שהוא מאוד מורכב וכרוך בהרבה סיכונים.
כשהתעוררתי מהניתוח, 2 בלילה, הבן אדם המאושר בעולם, מאושרת. אני בטיפול נמרץ, אני מחוברת לכל צינור אפשרי, אני, סליחה, עם מקיעה דם, וכל ה, באמת, כל ה, של, אחרי ניתוח בראש, אני, אבל אני הבן אדם השמח בעולם, אני אומרת, תודה, קמתי, התעוררתי, אני יודעת איך קוראים לי, אני יודעת איפה אני נמצאת. מבחינתי, הכל בסדר, זה החזיק 5 שעות, עד הביקור רופאים ב7 בבוקר, שהבנתי ש... זה לא הצליח, ולא הוציאו, ואז שוב נכנסתי לחרדה, כי לא ידעו בדיוק מה, וביופסיה, ולמד להם, אבל צריך לחכות לביופסיה, ואז סגרו אותנו קורונה, ואני בסגר בבית, לא יודעת מאיפה היו לי הפחות.
לא, אבל בכלל אני... ניתוחי ראש מותר אז לעשות כמה אינטרוולים תוך פרק זמן קצר, נגיד אם הניתוח לא הצליח, אז יש איזה תקופת התאוששות, או שלא יודעת?
לא יודעת, כמו אמר לי, אל תדאגי, מקסימום אולי תצטרכי איזה קרינה אחת, הקרנה, לא קרינה, הקרנה, ננסה טיפול תרופתי, אל תדאגי, אל תדאגי, אבל הקרקע שוב נשמטה, כי היה לי בראש שאני גומרת עם הסיפור הזה, נכנסת לניתוח, אוקיי, עברתי אותו, התעוררתי, די, תניחו לי, למה? זה עוד אצלי במוח. אז זה נשאר לי בראש, ואז, קודם כל הבנתי שלא בסכנת חיים. כבר ידעתי שזה שפיר, ויש לי קצת זמן, אני לא פה באיזה חרב. לא יכולה להגיד לכם שהייתי נורא שמחה מזה, אבל הבנתי שאני חיה, ויש כל מיני דרכים, ואז הייתי מוכנה לשמוע הכל. ואז גם נאלצתי לספר, כי כבר לא יכולתי לשאת את המסכה הזאת, הבנתי שאנחנו למסע הרבה יותר ארוך. והתחלתי לספר, ומה שטוב בלספר, חוץ מזה שזה מקל, כי בזבזתי המון אנרגיה להתנהג כרגיל, כשהמציאות שלי היא בבלדן, שכשאתה מדבר ואתה מספר, אז אתה אוסף המון מידע. אנשים... פתאום לזה היה, ולדוד של ההוא, ולשכנה של זה, ומישהו מכיר רופא כזה, ומישהו מכיר באמת כל מיני אלטרנטיבים. פתאום היה לי מה לעבוד, היה לי מודיעין, היה לי ידע. וזה שוב הצד העיתונאי שלי, של לשאול ולשמוע ולקרוא, וזומים, כי אנחנו בקורונה, זומים עם חול, וזומים עם הארץ, ופגישות עם מיליון רופאים שלא חיבבתי את זה, אבל הבנתי שאני יוצאת למסע, ואני לא מוכנה... כי האיום המיידי לא היה על החיים שלי, האיום המיידי היה על הראייה שלי. פשוט דהר, אם זה שהוא שפיר, הוא דהר לכיוון נצבי הראייה. זאת הייתה הסכנה המיידית לאבד את הראייה, וזה משהו שלא הסכמתי להשלים אותו.
זה העניין עם האפאף.
ככל הנראה, אתה יודע מה? אני אפילו לא בטוחה, בגלל שבסוף לא הוציא אותו, אני אפילו לא בטוחה אם זה באמת היה הגורם האמיתי לזה שהאפאף קצת צנח, או שזה באמת הגיל, או שזה הנס שלי שגרם לי לשים לב ולצאת למסע הזה לפני שהנזקים יותר גדולים.
שזה תובנות מיוחדות שקיבלת מכל...
בדיעבד.
מה?
שאולי זה היה סימן או מה ששמר עליי, כל מיני דברים כאלה, זה לא לגמרי שפה שדיברתי בה קודם. לא במובהק או לא במודע בכל אופן.
גם בעולמות הרוח יש, אומרים שכל דבר קורה מסיבה מסוימת, זה שיעור שצריכים לחוות, אולי משהו שהיית צריכה איזה ברייק, או משהו לא לראות, או לא יודע מה. דברים שאנחנו סופגים ועושה לנו כל נבעות בגוף.
מי שאמרה לי שיכול להיות שהייתי צריכה לאבד את הראייה, את הפוטנציאל בשביל לפקוח את העיניים ולראות את החיים שלי כמו שהם.
טוב שזה לא קרה.
כן, לא.
אבל כן, אני דווקא מאוד מתחבר לדברים האלה, וגם אני ברוב חיי לא הייתי כזה. לא עברתי דבר כזה, תודה לאל, אני מקווה שלא, אבל זו הדרך.
אחרי דבר כזה, אז כאילו מה, מתחיל, בסוף שנית, מה שאני מבין היום, את אורח החיים שלך, אשמח לשמוע גם על זה, כאילו איך זה יתחיל, ומה היית יכולה להגיד היום, למי שבמצב דומה, משהו שיכול לעודד אותו, זה אור ותקווה.
אז יש לי הרבה, כי זה 3 או 4 שנים של מסע, 3 שנים עד שעשיתי את ההקרנות, שעשו כנראה סטופ לסיפור הזה, תכף נגיע לזה, אתה אוסף המון כלים. חלק אתה מאמץ, חלק אתה מנסה, חלק אתה מוותר. בעיקר אבל באמת בתחום הרוח. כי נגיד שנים קודם שמעתי קצת פודקאסטים רוחניים, נחשפתי קצת לטקסטים, כי היו תקופות לא היה טוב בעבודה, בערוץ אחד היה איזה עובד שהתאמר בי, היה לי מאוד קשה, אז חיפשתי קצת ככה דברים להרגיע, התחלתי לתרגל מדיטציות, אבל כזה פה ושם, ובסוף קרמה, הוא פותר, ואני נשארתי. אבל זה היה כזה, זה היה בקטנה, זה היה גישושים. כשהגעתי למצב הרפואי, אז מה היה לי להפסיד? הייתי מוכנה לעשות הכל. מקסימום. אז קודם כל הספורט. באמת, זה חלק מהחיים שלי מאוד מאוד משמעותי, זה באמת תחביב מאוד מאוד חשוב. אני גם מנחילה את זה לילדים שלי, לבנים שלי, כי גם אני קיבלתי את זה מהבית. של תנועה, שתנועה משנה אנרגיה, שתנועה עושה טוב, איזה מנוף רגשי, וזה ידעתי גם קודם. אז אני רצה, אבל לא חייבים לרוץ. צחקו כדורגל, תרכבו על אופניים, תסחו, תרקדו. אבל התנועה היא, אני קמה בבוקר עקומה ומאוחה, ועצבנית וכועסת ומוטרדת, ואני יוצאת לריצה, ואני חוזרת בן אדם אחר. ברמה שאיפה אני חוזרת הביתה, כאילו לא היה ריב, ואז מסתכלים עליי. כאילו מה, שכחת כל מה שהיה? כן, אני רצתי, זהו, אני ניקיתי. אז גם בכל השלבים, לפני הניתוח, אחרי הניתוח, מתי שישרו לי, עד שהחלטתי מה לעשות, במהלך ההקרנות, אחרי ההקרנות, בין ה-MRI'ים, אני כל הזמן רצה. כי זה עושה לי טוב. זה באמת
והטיפולים הקונבנציונליים, הם החלישו את הגידול, הקטינו אותו, כאילו זה בדיעבד עזר, או השאיר את זה אותו דבר?
לא, בדיעבד זה עזר. מהקרנה הזאת שאמר לי, מקסימום תעשי הקרנה אחת, הגעתי ל-30,
וואו.
אבל בסדר, זה פשוט לחלק את המנה למנות קטנות, אפשר להסתכל על זה גם כמשהו יותר מתון. כן, זה מצחיק, אני אומרת עכשיו הגעתי ל-30, אבל זה לא כזה פשוט, הוא אמר לי אחת, ואז אמר לי אולי 3, ואז אמר לי אולי 5, ואז אתה שומע 30, אתה אומר לו, מה? כאילו זה לא ייגמר לעולם, מה זה 30 הקרנות? אבל הנה עברתי, וגם נסעתי לחול לעשות את זה, כי במסגרת כל השאלות והמחקרים הבנתי שיש שם שיטה שיותר מתאימה לי, רפואה פה נהדרת וטובה, ספציפית, מכשיר מסוים שהבנתי שהוא יותר לי, סטטיסטית, יותר מתאים. ועל הנסיעה שלי לבינה אני יכולה לדבר פודקאסט שלם. כן לקחת הילדים, לא לקחת הילדים, כן לנסוע לחול, לא לנסוע לחול. זה באמת... אבל בסוף ההקרנות גם עצרו את זה שזה good enough, עצם זה שהוא לא גדל יותר זה טוב, וגם ככל הנראה, ב-MRI האחרון היה נראה שהוא מצטמצם, אז אני... וואו, תודה, 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 אבל גם אם הוא יושב לו שם בשקט, בתור איזה כברת ריקה שלא עושה כלום, הוא מוזמן להישאר, כל עוד הוא לא עושה שום דבר.
המחלה שינתה את תפיסת העולם שלך?
כן, בהרבה דברים, אף פעם לא ניסחתי את זה בצורה כזאת, זאת אומרת, לא נשאלתי על זה ככה, אבל כן, קודם כל פרופורציות. דברים שפעם הייתי נורא כועסת, נורא מתעצבנת, היו מטרידים אותי. התוכנית, הזה, בטלוויזיה, היום אני, זה דברים שפחות מתרגשת מהם, באמת, אני לא משחקת אותה, כי אתה פתאום אומר, אני אומרת לילדים שלי, וואי, מבחן, אני מבינה שמבחן זה מלחיז, אני מבינה שציון רע זה מבאס, אבל אני אומרת לו, בסוף אתה בריא, בסוף אתה הולך לבית ספר, אתה מרגיש טוב, אתה, אז עוד ציון, אז תעשה מועד בית, אז תחזור על הקורס, לא משנה, יש פתרונות, תהיו בריאים ושמחים, זה מה שאני מאחלת להם, והעניין של הכרת תודה, שהוא הרבה יותר חזק אצלי היום. ואני גם מנחילה אותו לילדים שלי ככל שאני יכולה, זה באמת, ותראו, אנחנו בתקופה משוגעת, יותר משבעה חודשים מהמלחמה הזאת. זה קשה, קשה למצוא נקודות אחיזה, באמת, זה, צריך להגיד תודה. כל מה שאנחנו לא שולטים בו, להבדיל, אי-וודאות, מסוג אחר לגמרי, איך אומרים, צריך לבחור איך להתנהל בה, היא נתונה לנו, נכון? אנחנו כולנו במצב הזה, וצריך לבחור איך להתנהל, וזה השיעור הכי חשוב אולי ש... יכולתי להיכנס למיטה, לשים את השמיכה על הראש, ולא לצאת, באותה תקופה גם קורונה, גם נפרדנו, גם בן זוג שלי פיצלנו כוחות, וגם, אתה אומר מחלה, אני אומרת, מה זה קשור אליי הדבר הזה? אבל גם העניין הרפואי, אז כן, זה הרבה זירות להתמודד, אבל אין ברירה.
לגבי הודיה ותודות, זה גם משהו שאני מיישם על בסיס יומי, אצלנו בבית, גם עם הילדים, שזה מאוד חשוב באמת להגיד תודה על מה שיש, ועל מה שאנחנו גם רוצים לזמן לנו. ובפן הרוחני זה השפיע עליך באיזושהי צורה, זה גרם לך להתחזק או להאמין בדברים שמעבר, שיש לכל דבר סיבה.
תראה, אני אומרת, יש כאלה שאומרים שמחלה קשה זה מתנה. אז אני לא, זה לא מתנה. ואם הייתי מקבלת את זה מתנה, הייתי, מה זה מחזירה? פתק החלפה מיד. אבל אני אומרת, זה יהיה... זה תהיה טעות לא ללמוד מהדבר הזה. כלומר, אם הסיטואציה הזאת נכפתה עליי ולא בחרתי אותה, אז אני חייבת לגדול ממנה, או להשתנות, או לצמוח, או להבין. וכן, אני בן אדם אחר. גם הפרידה שהייתה לנו, ובאמת אנחנו חברים טובים, ואנחנו ביחסים ממש טובים, ואנחנו מאוד משפחה, לא זוג, לגמרי משפחה. אני לא בטוח שהייתי, צריך שניים לטנגו, אבל לא בטוח שאם הייתי לפני, לא יודעת אם הייתי מצליחה להגיע לכאלה יחסים שלווים, כי דברים אולי שכעסתי עליו קודם, היום, לא יודעת, זה לא עשה עניין מדברים, נגיד, שפעם הייתי יכולה להבעיר את הבית עליהם. אז זה כן משנה בפרופורציות, וכן ברוחניות, אני לא יודעת אם יצא לי קצת מבולבל, אבל אני לא יודעת אם לכל דבר יש סיבה, כנראה שכן, זה שיעור שהייתי צריכה לעבור, בטוח. זה שזה לא אחרת היה, זה פשוט, הלכתי למרפא שמנית בתקופה הזאת. כי הרגשתי שאני צריכה קצת תמיכה, ולא רציתי איזה פסיכולוג או דברים קונבנציונליים. אפרופו ללכת להם, אני אומרת המון אפרופו פה. אין לי שטאפ עם חברת חטיפים. אז הלכתי למרפא שמנית, כי רציתי משהו אחר, כי כל הקלפים שלי נטרפו, ולא רציתי כבר להשתמש בכלים הקונבנציונליים. והיא אמרה לי, זה גם השיעור שלך, כי את רגילה להיות בן אדם רציונלי, טק טק טק, עושה את הבדיקות, הולכת לניתוח, מנתח הכי טוב שבחרת לך, גומרת עם הסיפור, חוזרת לשגרה, ביי. לא.
זה לא עובד ככה, נכון.
זה, אם הייתי לומדת אולי את מה שהייתי צריכה ללמוד, זה כן אולי היה מסלול.
זה חישוב מסלול מחדש פשוט.
אבל אני לא הבנתי את זה אז, רק אז אמרתי, למה? למה זה לא נגמר אז? אז היא אמרה לי, זה לא נגמר כי עד שלא תלמדי. אז כנראה ששלוש שנים זה ממש תואר. כן.
ועד כמה זה מעסיק אותך ביום יום? כאילו את מתעדכנת, בודקת אם יש טיפולים חדשניים שיכולים לסייע? באים אלייך עם אנשים עם סיפורים דומים ומבקשים ייעוץ ועזרה, כאילו איך זה פוגש אותך היום?
זהו, זה משהו שלא צפיתי שיקרה. עשיתי סרט בקשת 12, שודר בפריים טיים. תחשבו, בתור אחת שלא סיפרה לאף אחד וכמעט לא שיתפה את ההורים שלה, אתה פתאום יושב לאנשים בסלון. זה סרט שהתגלגלתי איתו וכל הזמן אמרתי, אבל יהיה לי תוותו להגיד לא משודר, לא משודר, אבל גם ההתעסקות עם הצילום והתיעוד, זה היה חלק מהריפוי וחלק מהשמירה על חלק מהשחת דעת, חלק מהשמירה על השפיות שלי בתקופה הזאת. וכל זאת אמרתי, עד הרגע האחרון אולי אני לא אשדר אותו. זה צריך היה הרבה אומץ להיחשף ככה, וקפצתי למים, והוא שודר. ידעתי שהוא יעשה הדים, אני לא נאיבית, גם אנשים לא ידעו, תחשבו, לא ידעו, גם מעגלים קרובים, חברים, לא ידעו.
שוק.
זה שוק, אז ידעתי שהוא יעשה הדים, אבל לא האמנתי, עד כמה, גם עד היום אני מקבלת פניות מאנשים שאני לא מכירה. בהתחלה היה המון, וכמו שאתה אומר, זה לא רק מצב רפואי, גם אנשים באיזשהו משבר, באיזושהי מצוקה, אנשים שיש להם בעיות רפואיות שלא מזכירות בכלל את הבעיה שלי, כותבים ושואלים. ורק בדיעבד הבנתי שהפכתי לאיזשהו קול בקוף. כי אני ישבתי בפברואר על הספה רועדת ולא ידעתי מה לעשות. ופתאום אולי אני יכולה להגיד איזו מילה טובה למישהי אחרת שיושבת על הספה עכשיו ורועדת כי היא קיבלה איזה פיינוח לא טוב. ופתאום הבנתי שהדברים שעזרו לי במשבר, שזה אני מדברת בהרצאה, ולא נספיק אולי להגיע להכל כאן, יכולים לעזור גם לאנשים אחרים. אז הזכרתי את הספורט, הזכרתי את המדיטציות שנהיו חלק מהחיים שלי. את הניסיון הזה של המיינדפולנס, של כאן ועכשיו, שהכל בסדר, שעכשיו אנחנו מדברים, והנה, ויש לנו שיחה נעימה, והכל בסדר, והבנתי שהפכתי לקול של אנשים, וזה נהיה, המילה שליחות היא מילה מאוד גדולה, אבל ניתן לכם דוגמה שהתקשרה אליי מישהי, שיש לה גידול באוזן, ואיבדה את השמיעה באוזן, ואמרו לה, את בדרך לאבד את השמיעה באוזן השנייה. ואמרתי לה, והיא אמרה, אין מה לעשות. אמרתי לה, כמה רופאים שאל? היא אמרה, את הרופא שלי. אמרתי לה, אולי תשאלי עוד אחד. והוא גם אמר לה, אני לא חושב שיש מה לעשות. ואז אמרתי לה, בואי נשאל איזה רופא שאני מכירה. ורק נתתי לה טלפון. באמת, לא עשיתי כלום. נתתי לה טלפון של פרופסור שפגשתי במהלך המסעות שלי. והוא אמר לה, בטח שיש מה לעשות. קרינה אחת, היא אגב יצאה באמת עם אחת, הקרנה אחת, אני כל הזמן אומרת, מנת קרינה אחת. וזהו, והוא נעצר, והוא לא הגיע לאוזן השנייה, והיא שומעת, באוזן אחת, האוזן... אז אני אומרת, באמת בכלום, נתתי לה טלפון, אני שיניתי את המסלול שלה.
לגמרי.
נכון? אי אפשר להמית בזה, אבל אני הייתי רק איש קשר. אז אני אומרת, אוקיי, היה שווה הכל, היה שווה לחשוף, היה שווה לספר, מציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו, ובאמת, בכלום, רק מזה שהיא פנתה לשאול אותי. והדבר הכי חשוב להגיד, אם הייתי יכולה למנוע מאנשים את הקפה, הנה אתה אומר, אני עברתי שינוי בלי לעבור איזשהו...
עברתי, אבל לא כזה, לא בלבל הזה, אבל כן דברים בריאותיים שעשו לי מאוד רע בחיים. הבנתי שאני צריך לשנות משהו, כי אני מאמין שהכל מתחיל מבפנים. והיום אני בן אדם אחר.
אז אתה, איך אומרים, מסתפקת במקרים יותר קטנים, אני לקחתי את זה אולי לנקסט.
לאקסטרים, כן.
ואני אומרת, אם הייתי יכולה לחסוך לאנשים ששומעים אותנו עכשיו את הקפה, ולהגיד, חברים, תפתחו את העיניים, תתעוררו על החיים שלכם, כי זה היום, זה עכשיו. זה לא, אל תחכו עם אחרי שהילדים יעזבו את הבית. הרי בהתחלה מה, חיכינו לסיים בית ספר, ואז חיכינו לסיים צבא, ואחרי זה חיכינו לחתונה, ואחרי זה חיכינו לעבור דירה, ואחרי זה חיכינו לילדים, ועכשיו אנחנו מחכים שהם יגדלו וייצאו. אנחנו כל הזמן באיזושהי המתנה למשהו, ואחרי 7 באוקטובר אני חושבת שכולם הבינו את זה. אנחנו לא יודעים, כלום, שום דבר. אין פה שום ודאות לכלום מה יקרה מתי. זה בשיחת טלפון אחת, במייל אחד מהפיינוח של ה-MRI, אז צאו לדרך, כל החלומות וכל הדברים שרציתם, ולא יודעת, להחליף את הספה, די, תחליפו, אל תחכו, תהנו עכשיו מהספה שאתם אוהבים, שתו בכלים הכי יפי שלכם. זה כמו, יש לכם ילדים קטנים, אולי אתם זוכרים ששומרים את הבגדים לאירוע. לא, די, כאילו, אל תשמרו, ככה זה הם פשוט גדלו כבר, והם לא נכנסו לי לתוך החליפה ששמרתי להם לאירוע.
לא, להעביר את זה הלאה, למסור, כאילו גם.
לא משנה, אבל כן, אבל תהנו מזה, לא, תשתו קפה, בכוס יפה, לא, אל תשמרו לאורחים, אתם אורחים כרגע בחיים האלה.
אני אסייג, קפה אם זה בריא לכם, כי אני הייתי מכור, גם לי יש
סיפור. קפה כשם קוד.
של זה, הייתי שותה עשרות כוסות קפה ביום, ועכשיו אני על אפס כוסות. גם עברתי שינוי, זה כן, חלק מתהליך של שינוי אורח חיים, ושוב, זה נבע מבעיה רפואית, שבדיעבד היא גרם, כאילו גם הקפה גרם לי לזה, לבעיה של תת פעילות בלוטת התריס, ולקחתי כדורים במשך 16 שנים, ואז יום אחד החברה של הכדורים החליטה שהיא משנה את הפורמולה, וזה לא עשה לי טוב. ואז אמרתי, אני יותר לא רוצה להיות עם קשר למשהו של הפארמה, אני רוצה דברים טבעיים, וככה הגעתי, התחלתי את המסע שלי, זה היה לפני 4 שנים גם, והוליד את הפודקאסט הזה, וגם מהפודקאסט אנחנו למדים, כל פעם נחשפים לדברים, תחומים חדשים שלא הכרנו בהיבט הרוחני, גם בהיבט התזונתי, אז באמת מסקרן אותי, אם עשית איזה שינוי תזונתי, הסרת איזה משהו מהתפריט, שגילית שהוא יכול להשפיע, לעשות נזק, אצלי זה השפיע על כל הבית, כאילו עשינו כל הבית.
כן, מה, גלוטן, סוכרים כאלה?
כן, ללא גלוטן, ללא חלב, לפחות זה בראשי פרקים, יש עוד דברים ש...
טוב, זה אני צריכה לראיין אתכם, שזה באמת הכיסא היותר נוח. שינוי תזונתי לא ממש עשיתי, זה מצחיק כי פחות בא לי אוכל מבושל, והרופאה האונקולוגית שלי בווינה אמרה לי שאחרי הקרנות באמת הרבה פעמים הטעם משתנה. יותר בא לי רואו פוד, יותר בא לי פוקבולס, בווינה אכלתי כל היום, פוקבולס זה שם עולה.
טעים.
מאוד טעים, מאוד בריא, שם עולה 7 יורו, פה 70 שקל, זה
פשוט... תלוי איפה, בגבעתיים יותר זול.
אוקיי, אז אולי בדרך אני אעצור, אקנה לי כמה. פחות נגיד בא לי אוכל מבושל, כבד כבר לא. אז לא כל כך תזונתי, אני באמת חושבת שזה יותר בהיבט הרוחני, של יותר מדיטציות, של יותר קשב, זה איזשהו שיח שלא היה קיים קודם, שכל הדברים שהיו לי אולי קצת הזויים, או לאחרים לא לי, היום אני יותר פתוחה להם, רופאה שמנית, זה לא משהו שהייתי אולי קודם, אמרתי מה שלי אפסיד, מקסימום תהיה לי חוויה, וגם מאיה קרמר שהתערכה פה, והיא גם הייתה בסרט שלי, וזה גם מדובר, אז אפשרי, באמת אמרתי, היא אמרה לי, אני יכולה לעזור לך, אוקיי, בוא, תעזרי, וזה דמיון מודרך ודברים, בסוף הם די בסיסיים, אבל זה עובד, זה...
כן, הגוף חשוב באמת, זה הולך ביחד עם הנפש, זה לא, באמת אנחנו גם, זה מחזק אותנו מפרק לפרק, שאנחנו לא כמו רכב במוסך, מחליפים חלק, מוצאים, זה הכל יחידה אחת, שמשפיע אפילו, זה שעוקרים שן, גם זה גילים, עושה פרק על טיפול טבעי בשיניים, עוקרים שן, זה יכול להשפיע על כל נעברים בגוף. אז אנחנו באמת, הכל יחידה אחת, והכל עובד ביחד.
נכון.
וצריך באמת כל אחד למצוא את הדרך שלו, כי אין פתרון אחד שהוא מתאים לכולם.
וגם לא צריך פתרון אחד. כלומר, אני אומרת, אם נגיד הריצה עושה לי טוב, אבל גם מדיטציה עושה לי טוב, אז זה לא, אחרי הריצה אני מתקלחת ועושה מדיטציה קצרה, כל הבית יודע, וגם אצלי התחילו לעשות, והריצה הגוף והנפש, אמרתי, הריצה עושה מצב רוח טוב, זה לא סתם, זה גם משתחררים אנדורפינים והכל, זה גם מדעי, אבל זה גם באמת מרים, היו רוצות שהייתי רצה ובוכה ומתפרקת, ולא מצליחה לרוץ בכלל, אבל זה לא משנה, רציתי את עצמי, ראיתי זריחה, ראיתי ים, ראיתי איזה פרח, ראיתי איזה כלב, כבר חזרתי יותר טוב, גם בין ההקרנות, שבאמת הגוף שבור, שבור, אבל הייתי יוצאת אפילו לשני קילומטר, רצה לאורך הדנובה. איזה כיף לי, אני אומרת, אוקיי, עזבי רגע את הנסיבות, איזה כיף לך, את רצה עכשיו בווינה, יורד כזה... שלג, מה,
זה
כיף.
זה אנרגיות שונות, זה אווירה נכון? שונה, זה לא הסטרס שיש פה במדינה. דרך אגב, אם יש את הקונספט של התקרקעות, מכירה את זה שהולכים יחפים כן. בדשא, באדמה או בחול של הים, זה גם משהו שעוזר
כן, בריפוי. כן, אתה מתרגל את זה כן. קבוע, בדיוק דיברתי על זה לא מזמן עם מישהו, שאולי אני אחבר אתכם אליו בהמשך. כן, ואגב, חזרתי לווינה שנה אחרי, לעשות את מרתון וינה, אפרופו קלוז'רים. וואו. אמרתי, אני התאהבתי בווינה. באמת היה לי טוב, למרות הנסיבות הלא פשוטות, נסעתי עם הילדים, זו הייתה אחת התקופות היפות שלנו כמשפחה.
זה... הייתם שם כמה חודשים?
הייתי חודשיים, כן. הייתה לנו דירה מהממת, זה היה קורונה. כאילו העיר הייתה די מתה מבחינת תיירות, אבל אנחנו באנו מחוסנים, ישראל חוסנה הרי. וזה פשוט הייתה שגרה של, אגב, איך לחיות בתוך מצבים קשים, של 3 שעות בית חולים, הילדים יודעים, אין מה לעשות, ואחרי זה כל יום משהו אחר, לפי איך שאני מרגישה, זה יכול להיות פארק, זה יכול להיות לצאת לשלג, זה יכול להיות מוזיאון, זה יכול להיות מסעדה, זה יכול להיות גלידה חדשה, זה יכול להיות טיול בדנובה, לא משנה. אבל לא רק, אני לא חולה, כאילו אני לא, אני גם, אנחנו חקרנו ובילינו וטיילנו בווינה, והיינו משפחה ועשינו דברים נורא נורא כיפים, והקרנות היו גם בסקג'ל, גם בלוז, ובדיוק שנה אחרי, החלטתי שאני רצה את המרתון של וינה. שזו הייתה החלטה אולי, לא יודעת, מטופשת.
לפני זה רצת מרתונים?
כן. אבל מאז שגילו לי את הגידול בראש, גם הייתה קורונה, אז לא היו מרתונים בעולם, וגם הייתי, למזלי או לא, לא יודעת, או לצערי, לא היו מרתונים, אז המשכתי לרוץ, החלטתי שאני חוזרת, ואולי זה לא היה חתה נורא חכמה מבחינה רפואית, זאת אומרת, לא סיכן אותי, לא ברמה שזה מסכן, לא כזה, אבל לא הייתי מספיק מוכנה, לא הייתי מספיק בכושר, לא היה לי מספיק, אבל לא עניין.
סיימת אותו?
ברור. הייתה לי פנטזיה, אני אמרתי, הראש החליט, הלב אישר, הרגליים צייתו, הוא היה קשה מנסו, לקחתי את הילדים שלי איתי, כי חזרנו לשם באותו פורמט, ואמרתי, אני חוזרת לשם בתור מנצחת, לא בתור מטופלת, ולא חולה, ולא כלום, וסיימתי אותו, היה קשה, בכיתי חצי דרך, וכל הגוף כאב לי, ועשיתי אותו יותר לאט מבדרך כלל, זה לא מעניין בכלל, והיה לי כל הזמן את הוויז'ן הזה, של אני בקו סיום עם הילדים שלי, עושה וי למצלמה. ואחרי כמעט 5 שעות, שזה נצח, הגעתי לקו הסיום, והילדים שלי דאגו שהם יגיעו אליי, ואני בוכה, 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 עשיתי וי למצלמה, וזו הייתה תמונת הניצחון, שאני כל הזמן דמיינתי אותה, כל הזמן לפני, ותוך כדי, והגעתי אליה.
דמיון מודרך.
כן, ממש ראיתי את זה
כמה
כל הדרך.
כמה קילומטר זה?
42.195, הרגשתי כל מטר. לפעמים במרתון יש כאלה שלבים שקצת הגוף נכנס לשיוט כזה, ומדיטציה, ויותר כאלה, לא, 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 לא הפעם. הרגשתי כל אחד ואחד מהקילומטרים, אבל הילדים שלי חיכו לי בדרך, והייתה לי את התמונת ניצחון הזאת, והיא פשוט באמת...
ואיך המזג אוויר, בטח קר, נכון?
אז לא, אתה רואה, זה היה חם, כל הזמן פינטסטי על הקור הווינאי, הפריך הזה, הקריספי, שיהיה לי ככה, לא, היה 20 ומשהו מעלות, זה היה גם, אבל כן, בניתי על קצת יותר קר, אבל לא, היה כיף, קשה, אבל כיף כמשהו, זה היה קלוז'ר מדהים מבחינתי.
כיבוש פסגה, מה שנקרא.
כן, זה היה עד אולי לא, באמת, נורא רציתי לחזור ולהגיד לווינה, הנה אני, עכשיו לא עם מסכה, יש מסכה של הטיפולים, ולא עם מסכה של, אף אחד לא יודע מה אני עושה בווינה, שאלו אותי מה את עושה בווינה, אמרתי, אני מצלמת סרט, מה שנכון היה, אבל המילה טיפולים או הקרנות לא נאמרה. חזרתי הכי חשופה, הכי אמיתית, וכן, זה היה מסע... אני חושבת שזה היה פיק של המסע, ואני מקווה שמשם זה זה יצא מה...
לא, ממש מעורר השראה, באמת. אני מאמין שזה נותן תקווה למי שמאזין ובמצב דומה, אז אני מקווה באמת שניתן לו פה קצת השראה, שיש באמת אור בקצה המנהרה ולא סוף העולם, וגם את הטיפ הזה של ללכת על מה שאנחנו רוצים להגשים, לעשות את זה כבר עכשיו.
וליהנות מהדרך, לא להתלונן כל הזמן ולהגיד תודה.
כן, להגיד תודה, יש כל הזמן בדרך, גם כשקשה, יש המון רגעים להגיד תודה, ותקשיבו ללב שלכם, זה עוד משהו, אני לא יודעת, אין לי מושג כמה זמן יש לנו, אבל...
אנחנו קרובים לסיום.
אז מילה על אינטואיציה, מילה על אינטואיציה. אני תמיד הקשבתי לבטן, לא ידעתי שאני מקשיבה לבטן, באמת תמיד הקשבתי לבטן, לא קראתי לזה אינטואיציה, אבל זה כלי מאוד מאוד חזק, ואני ממליצה לכל מי ששומע אותנו, לפתח ולטפח אותו. הדוגמה של וינה, כשכבר הוחלט שאני נוסעת, שזה גם הייתה התלבטות מאוד גדולה, חלק אמרו כן, חלק מהרופאים אמרו לא, אמא שלי אמרת שערי, היו מלא סיבות, החלטתי שאני נוסעת, והייתה התלבטות מאוד גדולה אם לקחת את הילדים איתי. תחשבו, זה חורף, זה קורונה, זה אמצע שנת לימודים. והמורה אמרה, מה פתאום שישארו בשגרה יותר טוב להם?
זה לימודים בזום.
זהו, בדיוק נגמר הזום. התחילו לחזור לשגרה, כל עוד היה זום זה היה בסדר, אבל מורה אחת אמרה שעדיף שהם יישארו בשגרה, והמורה אחרת אמרה, מה פתאום, הם צריכים את אימא, והמנהלת אמרה, אבל יהיה לך קשה שאת בטיפולים, אולי הם יעברו רגעים קשים מדי לראות אותך, ואחרת אמרה, דווקא טוב שהם יכירו אותך, בקיצור היה אלף וזה, ואני אמרתי, אני לא יודעת מה לעשות, אבל ידעתי שאני רוצה אותם איתי. זה כאילו היה מאוד אגואיסטי, הם היו מקור הכוח שלי, וידעתי שאני רוצה אותם איתי. ולא ידעתי מה להחליט, והתייעצתי עם כל המומחים, ופשוט נכנסתי למיטה. בלילה, לפני השנה, ואמרתי, אני מקשיבה לבטן וללב שלי, שאומרים, אני רוצה את הילדים שלי איתי. והלכתי לישון, וקמה בבוקר, והפוש הראשון שאני רואה, זה אושרו חיסונים לילדים מתחת לגיל 12 בארץ. עכשיו, וינה סגורה ללא מחוסנים. ופתאום הפוש הזה שומר שהילדים שיכולים להתחסן ויכולים לבוא איתי, וזה היה מבחינתי ה...
סימן.
האישור, שהם צריכים לבוא איתי. קיבלו חיסונים, נכנסו לוינה, והיו איתי.
כמה הם היו?
8 ו-10?
קטנים.
כן, כן. אבל באמת, היה המון, המון גרסאות, מה יותר טוב להם להישאר בשגרה, להישאר עם אבא, להישאר עם הסבים והסבתות מוקפים, בסביבה, בבית שלהם עם החתולים, או להיות עם אמא בקצת לא נודע, איך אני ארגיש, או כמה הם יכבידו עליי, אבל הלב שלי רצה אותם שם, ובאמת, וינה הייתה סגורה. וברגע שקיבלתי את הפוש הזה, אני לא אשכח אותו, איך הגיע ישראל לשרה חיסונים לילדים תחת לגיל 12, אמרתי, זהו, אני צדקתי. וזהו, הם נסו. כן. זה אפרופו אינטואיציה.
ונגיד שהאמת, הקלטנו פרק על אינטואיציה, עם נורית אלדר, אחד הפרקים היותר מעניינים, וזה...
כלי מדהים.
כן, כן, קיבלנו הרבה טיפים שם, איך, בית, אני גם נעזר בזה עד היום, סימנים.
כן, יש, אם מחפשים...
ממש ככה, כן, רק לשאול את השאלות, ויש לך את הסימן, את התשובה.
זהו, אז באמת, קודם כל תודה. אפרופו תודה, אבל באמת תודה על ההזדמנות, והלוואי וזה יעשה למישהו איזשהו שינוי.
ומי שרוצה לשמוע עוד ממך, יש את ההרצאה, נכון, בעיניים פקוחות, אז נשים קישור לעמוד שלך בפייסבוק, שם תפרסמי, נכון, את המועדים.
כן, שלקבל באמת טיפי, אני לא גורו, אני לא מנטור, אני לא מטפלת, אני פשוט בן אדם מהיישוב. בן אדם שעבר, ותמיד רואים אותנו בטלוויזיה שאנחנו ככה, כאילו זוהרים ויפים, ובאינסטגרם, הכל נורא מגניב, לא, כל אחד יש את השק שלו, ואף אחד לא מתחלף. ויש כלים, לא כמטפלת, כבן אדם שעבר משהו ויצא למסע להחלמה שלו, ואספתי, בדרך כלים לי עזרו. אז אם כלי אחד מתוך השבעה או שמונה שאספתי יעזור למישהו ששומע אותנו, דיינו.
ממש ככה. תודה רבה, מירב.
תודה רבה, שנהיה בריאים.
אמן.
תודה.